מסכת חולין דף עין דלת, נתחיל בעמוד הקודם, חמש שורות מלמטה. אמר רב יוסף, נקוד דרב יצחק בר יוסף בידך, דרבה ברחנה קי כבת אהדתניה, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, להביא העבר הבשר מדודלים בבהמה וחיה ועוף, ושחתן שהן אסורין. ואמר רבה ברחנה, אמר רבי יוחנן, אין בהן אלא מצוות פרוש בלבד. למדנו למעלה, אם יש איזה איברים בבהמה שהם מדולדלים, כלומר, העבר הזה נחתך, אבל לא נחתך לגמרי. הדין הוא שאם אותה בהמה מתה, מיתה עושה ניפול. זה נחשב כאילו אותו העבר הוא נחתך מהבהמה הזו עוד לפני שהיא מתה. וההשלכות של זה, שזה נחשב כמו עבר מן החי. זה לא מתמה כמו נבלה, אלא מתמה כמו עבר מן החי בלבד. משמעות של הדברים היא שזה לא מתמה אלא אם כן העבר כולו שלם. אבל אם שרק כזית בלבד מהעבר הזה, זה לא מתמה. לא כמו נבלה שאפילו כזית בשר בלבד מתמה. לעומת זה, אם אותה בהמה שיש לה עבר מדולדל, שחטו אותה, אז יש שתי דעות. הייתה דעה בשם רבי יוחנן, שהשחיטה עושה ניפול. ברגע שחטה, השחיטה הזו היא לא מתירה את אותו העבר. זה נחשב כאילו אותו העבר נחתך קודם השחיטה. ומלא דינו כעבר מן החי, שהוא מתמה. ויש דעה שרבי יוחנן אמר, שחיטה אינה עושה ניפול. זה לא נחשב שאותו העבר נפל ונחתך קודם השחיטה, אלא השחיטה מתירה אותו, ואותו העבר אינו מתמה, כמו יתר הבהמה. ככה אמר רבי יצחק בר יוסף בשמו של רבי יוחנן. אז זה אומרנו עכשיו רבי יוסף, את הדברים האלה שאמר רבי יצחק בר יוסף, תוחז אותם בידך, הם השמועה והגרסה הנכונה בדעת רבי יוחנן. מניין לי? כי גם רבה בר חנה אמר כמותו בשם רבי יוחנן. כשאינו ברייתא אומרת, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, ברייתא דורשת שזה בא לרבות גם עבר הבשר מדולדלין. דולדלין, כלומר, כמו שהסברנו, שהם נחתכו מגוף הבהמה, אבל לא נחתכו לגמרי, שאם הוא שחט אותם, שחט הבהמה, שהן אסורין. פשט הדברים נראה שזה אסור מדאורייתא, כי רואים מכאן למרות שזה נשחט, בכל זאת נחשב כאילו הם נחתכו מגוף הבהמה קודם השחיטה ולכן הם אסורים. אבל אמר רבי בר חנה, אמר רבי יוחנן, אין בהן אלא מצוות פרוש בלבד, הם לא נחשבים מעבר מן החי, הם אסורים באכילה רק מדי רבנן בלבד. מכאן למדנו שהאיברים האלו, אם הבהמה נשחטה, הם לא נחשבים כמו נבלה ואינם מתאמים, כי דברי רב יצחק בר יוסף. יתיב רב יוסף כמדי רב הונה, ויתיב יקרא אמר, אמר רב יהודה מרב, החלול הזה לוקה. אמר לו, הוא אומר רבנן, לא תציתו לה. אחי, אמר רב יצחק בר שמואל, ואמרת משמה דרב, החלול הזה אינו לוקה. אמר לו, רב הונה, ענן אמה נסמוך. הדירינו רב יוסף להפה. אמר לה, מה הקושיה? כי אמרי ענה במיתה. דעושה ניפול. כי אמרי הוא בשחיטה, דענה עושה ניפול. ספרת הגמרא שרב יוסף היה יושב לפני רב הונה, ואמר בשם רב יהודה בשם רב, שאם האדם היה בשר המדולדל, והאדם אכל אותו, הרי שהוא לוקה על כך. והיה שם החכם, ההוא מרבנן, ואמר, אל תקשיבו לדברי רב יוסף האלו. למה? כי רב יצחק בר שמואל אמרת משמו של רב אמר, החלול הזה, אם הוא אכל את העבר המדולדל הזה, אינו לוקה. אמר רב הונה, אם ככה, על מי נסמוך? יש כאן שמועות סותרות בשם רב. רב יוסף כעס וסובב את פניו. אמר, מה הקושיה? איפה אתה רואה סתירה בכלל בין הדברים? הרי יש הבדל בין המקרים. אני שאמרתי שהחלול הזה לוקה, דיברתי במידה ואותה הבהמה מתה. ועל זה רב חידש, שהבהמה הזו בשעה שהיא מתה, מיתה עושה ניפול, וזה נחשב שאותו עבר הוא לא נחשב כמו נבלה, אלא נחשב כמו עבר מן החי. כלומר, אם הוא רוצה לאכול את זה, צריך להטרות בו מצד איסור עבר מן החי, ולא מצד נבלה. לעומת זה, מה שהוא אמר, החלול הזה אינו לוקה, זה מדבר באופן שאותה בהמה נשחתה. וכיוון שהשחתה, אמרנו למעלה, שככה גם כן אמר ביוחנן, שבהמה שנשחתה, שחיטה אינה עושה ניפול. מדאורייתא, אותו העבר, אכן הוא מותר. אז במידה ואינה, היא לא נשחתה, במידה והיא נשחתה, אז השחיטה אינה עושה ניפול. מדאורייתא מותר רק החיים, אמרו לו פרוש. אבל במידה ואותה בהמה מתה, אותו העבר בלאו הכי הוא אסור. אבל עזי רב אמר שהוא לא אסור מדין נבלה, אלא אסור רק מדין של עבר מן החי, ושזה השלכות שצריך להתרות בו מדין עבר מן החי. מהרש"א מסביר שלכן הוא אמר אכלו לזה לוקה, כלומר דווקא אם הוא אכל את כל העבר בשלמותו, אז הוא לוקה, כי יש לו דין שעבר מן החי. מה שאין כי אם אתה אומר שזה מדין נבלה, אז לא צריך עד שאוכל את כל העבר, אפילו אוכל כזית בשר מלבד, כבר לוקה. אמר רבה, מנה המילתא דאמור רבנן, מיתה עושה ניפול, שחיטה אינה עושה ניפול, דכתיב, וכל אשר יפול עליו מהם במותה מתמה, למעותי מי, אלי מלמעותי בחייהם, מנבלתם נפקה, אלא שמע מינה, מיתה עושה ניפול, ואין שחיטה עושה ניפול. אמר רבה, מניין לנו הכלל זה שאמרו חכמים, שאם הבהמה מתה, אני מחשיב כאילו אותו העבר המדולדל נחתך קודם לכן. עושה ניפול כאילו מת קודם לכן, ואין דינו כלבלה של אותו העבר, אלא כדין עבר מן החי. ואילו לעומת זה אם בהמה נשחתה, אז אני אומר שמדאורייתא גם אותו עבר הוא כשר, והוא לא נחשב כאילו הוא נפל קודם לכן, לא נחשב עבר מן החי. לכאורה מצד הסברה, מה ההבדל בין הדברים? אלא שיש לזה מקור שככה הדין בתורה. כתוב התורה לגבי השרצים, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע. כאן יש שאלה, למה פסוק מדגיש את המילה במותם? לולא זאת, מה הייתי חושב? שאם אותם שרצים טמאים נפלו על דבר טהור, אפילו כאשר השרצים האלה חיים, זה יטמא? ודאי שלא. הרי כבר כתוב הפסוקים הבאים, וכי ייפול מנבלתם על כל זרע, זרוע של זרע וכו', שאז זה מטמא. אז כתוב מפורש שדווקא כאשר אותם השרצים נבלה, הם מתים, רק אז זה מטמא. אבל אם הם חיים, זה לא מטמא. אם כן, לשמה הפסוק מדגיש כבר בהתחלה, כל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע. אלא הפסוק כאן בא ללמד אותי. במותם, אז ייפול מהם. דווקא כאשר הם מתו, אז אני אומר שהיה ניפול מהם. שאותו העבר המדולדל הוא נחשב שכבר נפל קודם למיטה. אבל בשחיטה אני לא אומר ייפול מהם, אני לא מחשיב את זה כאילו קודם לכן זה נפל ממנו. כאן למדנו שבשחיטה לא עושה ניפול, אם זה נשחט אותה בהמה, אותו העבר המדולדל לא נחשב שהוא נפל ממנו. אמר לי רבדה ברהבה לרבה, והקרא בשרצים כתיב. אמר לי, אם אינו עניין לשרצים דלה ונשחיתה, נינהו, נהו עניין לבהמה. כשר עבדה ברהבה לרבה, הרי הפסוק הזה בכלל מדבר לגבי שרצים, בכלל מדבר לגבי בהמה שהיא שוחטים אותה וכו'. אמר נכון, אבל כיוון שיש לנו ייתור בפסוק הזה, יש לנו כלל, אם אינו עניין לגופות, נהו עניין למקום אחר. לגבי שרצים, אין הבדל בין נשחתו או לא נשחתו. גם אדם ששחט שרץ, זה כמו שלא שחט אותו. השרץ הזה מתאמר אותו דבר בדיוק. אז כהכוכח שהתורה בלמדת כאן את העיקרון שיש לחלק בין מיטה לבין שחיטה. אבל לא בשרצים, אלא במקום אחר שייך בזה דין שחיטה. דהיינו בבהמה חיה ועוף. והקטין בא אליה, כי אין מיטה לחי מתאמין, יבשין אין מתאמין. תראה במותם כתיבה. שואלת הגמרא, עדיין איך אתה אומר שהמילה במותם יטמע, המילה במותם מיותרת? הרי זה יביא יותר, חזל דרשו, שאם השרצים האלו הם מתו, הם מתמים לא תמיד, רק אם עדיין לחים כמו בשעת מיטתם. אבל אם השרצים האלה יבשים מאוד, לא דומים בשעת מיטתם, הם לא מתאים, כי מילת במותם היא נצרכת. עונה הגמרא, פעמיים כתוב שם את המילה במותם. ולכן פעם אחת דרשנו לחים מתמים יבשים אין מתמים. פעם שנייה לדרשה של מה שלמדנו, שמיטה עושה ניפול, שחיטה אינה עושה ניפול. אמר רב חסדא, מחלוקת בעבר דעובר חי, אבל בעבר דעובר מת, דברי הכל שחיטה עושה ניפול. לרבה אמר, כמחלוקת בזה, כך מחלוקת בזה. הגמרא כאן חוזרת למה שלמדנו למעלה במשנה בדף עין ב'. שמה למדנו שאם יש אדם שחט בהמה, והעובר הוציא את ידו קודם השחיטה מגוף הבהמה. אותו העבר ודאי שאסור באכילה. השחיטה של אמו לא מתירה אותו באכילה. אבל לפי דעת רבי מאיר, אותו העבר הוא נשב עבר מן החי, ולכן הוא גם מתמא כמו נבלה. מתמא מגע או מסע. לעומת זה החיים אומרים שזה לא מתמא. השחיטה של אמו לא מתירה אותו באכילה, אבל היא מתירה אותו על כל פנים שלא יתמא, לא יחשב כמו עבר מן החי, כמו נבלה שזה מתמא. אומר רב חסדא, למה החיים כך סוברים? מפני שאומרים, כיוון שיש במינו נשחט, אז לכן ממילא גם כן השחיטה הזאת היא מועילה לו. כיוון שהעובר הזה הוא היה אפשר לשחוט אותו. אומר כל זה דווקא בעבר דעובר חי. אבל אם העובר הזה הוא מת, שחטו את מה מצאו שהעובר הזה בכלל לפני מת. אז העבר הזה שיצא החוצה הוא מתמא גם לפי דעת חכמים. כיוון שאי אפשר להגיד על זה יש במינו נשחט, כי במתים לא שייך שחיטה. ואילו רבה חולק ואומר, כי מחלוקת בזה ככה מחלוקת זה, אפילו אם העובר הזה שבפנים הוא נמצא מת, בכל זאת, תפי דעת חכמים, השחיטה של אמו היא מתירה את העובר שנמצא בפנים גם באכילה. ואת העבר שיצא מתירה אותו שלא יתמא כמו נבלה. בן שמונה חי וכו'. והתניא בן שמונה חי הוכיח, שעל פי שיש מינו שחיטה אין שחיתו מטהרתו. מרב כהנא יש מינו שחיטה אגב אמו. ותנא דידן מינה דימה לפריך. למדנו במשנה שאם יש בהמה, בהמה גסה, העיבור זה 9 חודשים. ואם הולד בחודש השמיני, ודאי שאותה בהמה שנולדה היא לא תתקיים. אפילו אתה רואה אותה עכשיו חי, דינו כמו מתה. ולכן אומר התנא שאפילו אדם ישחט את הבהמה הזו, היא נחשבת כמו נבלה. והיא מתמה. למה? מפני שבן שמונה, אפילו אם הוא חי עכשיו, לא שאין במינו נשחט. אין במינו נשחט. לא שאיך שחיטה בדבר כזה. כי זה משהו נבלה שמהלכת. בקשה הגמרא, זה הגדרה שבן שמונה חי, אין במינו נשחט. ככה התנא אצלנו במשנה קרא לזה. והרי ברייתא, התנא מגדיר שמה את בן שמונה, הוא מגדיר אותו יש במינו שחיטה. שם התנא אומר, בן שמונה חי יוכיח, שעל פי שיש מינו שחיטה, אין שחיתו מתארתו. מה הנושא שמה? התנא ברייתא אמר שלכאורה, בהמה שהיא טרפה, הריאה שלה נקובה וכדומה. אם האדם שחט את הבהמה הזו, אבל על פי שהשחיטה לא הועילה כדי להתיר את הבהמה באכילה, מכל מקום השחיטה מועילה שהיא לא נחשבת לנבלה, אלא לבהמה שחוטה, ולכן היא לא מתאמה. אל תשווה את זה, אומר התנא, לבהמה תמאה, שאם אדם שחט אותה, שלא תתמא. שם ודאי שזה מתמא. כי לא שייך שחיטה בבהמה תמאה. אין במינה נשחט. להפוקה בהמה שהיא בהמה כשרה, מעלת גירה, פרס פרסה, אלא שהיא טרפה, יש במינה נשחט. התנא ברייתא אומר שאפשר לפרוח את החילוק הזה. הוא מוכיח שהרי אם יש עובר שימצא בבעי אמו, והוא נולד בחודש שמיני, בן שמונה חי הוכיח, שעל פי שיש במינו שחיטה, אין שחיתו מתארתו. אם אדם ישחט את אותו הוולד הזה שנולד בחודש השמיני, זה נחשב כמו נבלה. אז רואים מכאן גם דבר כזה שיש במינו שחיטה, אין שחיתו מתארתו. ככה הוא מקשה והוא טוען, אם כן אי אפשר לחלק לכאורה בין טרפה, שהיא לא תתמה, לבין בהמה תמאה. ככה הוא מקשה התנא שמה. כל פנים, מה ראינו מכאן? שהוא מגדיר בן שמונה שיש במינו שחיטה נגד מה שהתנא אצלנו במשנה מגדיר. עונה רב כהנה, כוונת תנא של הברייתא, מה הכוונה יש במינו שחיטה? הכוונה היא שאם אותו העובר לא היה נולד, אלא היה נמצא במעי אמו, אז השחיטה של אמו מתירה אותו. זה הכוונה יש במינו שחיטה. יש עוברים כאלה בחודש שמיני שלהם שמותרים על ידי השחיטה של אמא שלהם. ולמה הטענה שלנו קורא לזה אין במינו נשחט? מפני שהוא מתכוון להגיד שישחטו את העובר עצמו, זה לא קיים. השחיטה של אמו לא מתייחסים כך, זה לא נקרא יש במינו נשחט. אולי טענה דה פריך, טריפה לשחיטה מטהרתה מנהלה. אומרת הגמרא, אם כן, הטענה זה שלפי דעתו, שמצד הסברה, בהמה שהיא טריפה שנשחטה, היא דומה לבהמה טמאה שנשחטה, אין הבדל ביניהם. הוא מלא לכאורה, כמו בהמה טמאה שנשחטה, היא נחשבת נבלה ומטמאה. אז גם בהמה טריפה שנשחטה, לכאורה היא צריכה לטמא, כאילו נבלה. ולכה לא ככה, מניין לא נמכן לפי דעתו החילוק הזה. נפקלה מדרב יהודה מרב, דאמר יהודה מרב, ואמר אליו מתניתה תנה, אמר כרב יחי אמות מן הבהמה, מחצת בהמה מטמאה, מחצת בהמה אינה מטמאה, ואיזו זו, זו טריפה שחטה. הוא לומד זה מהפסוק. הפסוק שמדבר לגבי נבלה, אומר הפסוק, וכי ימות מן הבהמה שיהיה לכם לאוכלה, הנוגע אם לתה יתמעד הערב. למה הפסוק אומר מן הבהמה? וכי תמות בהמה שיהיה לכם לאוכלה. מה זה מין? מין משמע חלק. והפסוק לומר לך, יש בהמות כאלו, שלמרות שהם כביכול נבלה, הם לא מתאמה. איזה? זה בהמה טריפה שנשחטה. למרות שחיטה הזו, היא לא מתירה אותה באכילה, כמו נבלה, אף כן, לא מתאמה. בערב הושעיה, הושיט ידו למעי בהמה, ושחט בן תשעה חי. מהו? תבעי לרבי מאיר ותבעי לרבנן. תבעי לרבי מאיר עד כאן לקמה רבי מאיר בהם פקועת האום שחיטה. אני מדי אחד יצא להעביר העולם. ונמעימו לשרי אלי שחיטה. ודילמה, אפילו רבנן, ארבעה סימנים אכשר בה רחמנה. מת הגמרא, שואל רב הושעיה. למדנו במשנה. בראיתה שמה הדין בין תשעה חודשים. העובר הזה כבר עומד להיוולד. שחטו את הבהמה ומוצאים את העובר בפנים. לדעת רבי מאיר, שחיטת אמו לא מתירה אותו, אלא צריך לשחוט את העובר הזה. ואילו לפי דעת חכמים, כיוון שהוא לא נולד, למרות שהוא כבר בן 9 חודשים וראוי להיוולד, שחיטת אמו מתירה אותו. שואל רבי הושעיה, מה הדין? אם בעוד העובר הזה נמצא מעי אמו, הוא בן 9, האדם השוחט יכניס את ידו לתוך המעיים של הבהמה, ושחט את אותו עובר כשהוא נמצא בתוך מעי אמו. האם זה כשר או לא? אפשר לספק בזה בין רבנן ובין רבי מיר. לפי רבי מיר סר לומר, אמנם הוא סובר שבין פקועת עון שחיטה, אבל זה רק כשר אחר שיצא לאוויר העולם. אבל כשנמצא מעי אמו, השחיטה שאדם שחט את העובר הזה עצמו לא מתירה אותו. לא שחיטת אמו מתירה אותו, כי הוא ראוי להיוולד, לא שחיטה שלא מתירה אותו, כי הוא עדיין לא יצא החוצה. או אולי אפשר לומר, שאפילו דעת רבנן, השחיטה הזו מתירה אותו למרות שאימו לא נשחטה. למה? כי התורה התירה את זה, כל בהמה יש לה שני סימנים, קנה ובשת. ואת העובר, התורה מתירה אותו על ידי 4 סימנים, או על ידי שני הסימנים של אימו נשחט אותם, או על ידי שני הסימנים של העובר. אמר חני אתה שמה הראשון דעת ריפה מן הבטן. ואימית המשכחת לה, הידי הייתה לשעת הכושר, די בעי עיל ידי ושחטה. אמר לרבה, נה, שנוצרה טריפה מן הבטן, ומשכחת לה בבעלת 5 רגליים. רב חניה, כתוב, התנה למעלה במשנה אמר, שלכאורה אי אפשר לומר על כל טריפה שבעצם היה לשעת הכושר לפני שנוצר בה טרפות, היא היה ראוי לשחוט אותה. שהרי יש טריפה שהיא בשעה שנולדה היא כבר הייתה טריפה. ובכל זאת אם האדם שחט אותה, הדין הוא שלא נחשבת לנבלה, אלא נחשבת לטריפה ואינה מתאמה. ככה התנה אמר. שבהמה שהיא טריפה, נולדה מן הבטן טריפה, לא היה לשעת הכושר. אומר, ואם איתה, אז הרי לך אורה. אפילו אם אותה בהמה נולדה עם הטרפות שלה, אבל הרי היה אפשר להכניס את היד עוד קודם שנולדה, ולשחוט אותה עוד במעי אימה. אם כן, היה לשעת הכושר. לא רואים מכאן שפשוט לא, שאין שום בהמה כזו שאפשר לשחוט אותה עוד במעי אימה. אמר לו רבה, לא הכוונה היא שנולדה טריפה מהבטן רק שעת הלידה. נוצרה טריפה. יש אופנים כאלו שאפילו עוד במעי אימה כבר הייתה טריפה. איך? כגון שהיה לה 5 רגליים. שאופן כזה הבהמה היא טריפה. אם כן נמצא שמרגע שהיא נוצרה היא כבר הייתה טריפה. מלא גם שחיטה בתוך מעי אימה לא היה מועילה. מכיוון שכבר אז היא נחשבת לטריפה. מתניתין. השוחט הבהמה הוא מצא בה בין 8 חי או מת או בין 9 מת. קוראו ומוציא את דמו, מצא בן 9 חי, טעון שחיטה וחייו ואותו ואת בנו, דברי רבי מיר. אחרי אומרים שחיטת אמו מטהרתו. כאן אנחנו חוזרים לברר נקודה שדיברנו למעלה. אדם ששחט בהמה ומצא בתוכה עובר. הדינו, אומר התנה, שזה תלוי. אם זה בן שמונה, דהיינו בחוד שמיני של העיבור, שמלע עדיין לא היה ראוי להיוולד. באופן שכזה, בין אם הוא מוצא את העובר בפנים חי, ובין אם מוצא אותו מת. וכן, אם זה היה בחודש התשיעי של העיבור, אבל הוא מוצא אותו מת, אז בעצם כל זה נכלל במה שהתורה אמרה בפסוק, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גירה בבהמה אותה תוכל. דרשו חזל, כל בבהמה, כל מה שימצא בתוך הבהמה אותה תוכל, זה מותר באכילה. איך עושים את זה? אומר התנה, קורעו, לא צריך לשחוט אותו. קורעו מוציא את דמות, אדם שלא צריך להוציא, אדם אסור באכילה, אבל כל העובר כולו, כולל החלב שבתוכו, כולל להגיד, הנשה, הכל מותר באכילה. אומר רבי מאיר, אבל אם הוא שחט את הבהמה ומוצא בתוכה בחודש התשיעי שלה איזה עובר חי, העובר הזה לא נחשב חלק מתוך אמו ולכן הוא טעון שחיטה וזה מדאורייתא. לכן אומר רבי מאיר שאם האדם שחט את האם אסור לשחוט את העובר וכן להפך אסור לשחוט את שניהם באותו יום חייו ואותו ואת בנו. כל זה דעת רבי מאיר שעובר בחודש התשיעי הוא לא נחשב איך אמו והוא לא מותר בשחיטת אמו. אבל חכמים חולקים ואומרים גם אם זה בחודש התשיעי הוא מוצא אותו חי, שחיטת אמו מטהרתו. ושמעון שזורי אומר אפילו בין 5 שנים, אותו עובר הוא יצא וגדל ונהיה בין 5 שנים, חורש בשדה, שחיטת אמו שהייתה לפני 5 שנים מתירה אותו. הגמרא תבאר מה ההבדל בין רבי שמעון שזורי לבין דעת חכמים, אחרי שניהם אומרים אותו דבר. קרעה ומצא בבן 9 חי, טעון שחיטה. ושלא נשחטה אמו, אומר התנא, מתי אמרנו שבן פקועה הזה לא צריך שחיטה? זה רק כאשר שחטו את אמו. אבל אם לא שחטו את אמו, אלא קרעו את קריסה והוציאו משם את הבן פקועה הזה, הרי שפן כזה ודאי, כדי להתיר אותו באכילה, חייבים לשחוטו, כיוון שאמו לא נשחטה. הוא ניתר בשחיטת אמו, כאן שאמו לא נשחטה, הוא חייב שחיטה. גמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי ישעיה, לא ילכו בו אלא על עסקי שחיטה בלבד. כלומר, כל מה שחזל התירו את הבן פקועה, זה רק לעניין שחיטה. שואלת הגמרא למעוטי מאי, מה זה בא לשלול שזה לא מותר בן פקועה? למעוטי חלבו וגידו, חורה נראה שהחלב והגיד של אותו הבן פקועה, החיים מודים שהוא אסור. מקשה הגמרא, חלבו דה מאי. אלימה חלבו דה שליל, מפלג פליג דתניה גיד הנשה נוהג בשליל וחלבו אסור. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל וחלבו מותר, ואמר רבי אלעזר אמר בהושעיה מחלוקת בבן שעה חי, והלך רבי מאיר לשיטתו ורבי יהודה לשיטתו. אומרת הגמרא, אם תגיד לי שמדובר כאן שחלבו וגידו של אותו בן פקועה שנת בחודש התשיעי, בזה רוצה להגיד שלכל הדעות זה אסור? והרי זה לא יכול להיות, אלא אם החלבו דה שליל, שליל הכוונה היא אותו בן פקועה, אותו עובר. הרי נחלקו מזה גם בחודש התשיעי, שנינו. אומרת הבריתא, גיד הנשה נוהג בשליל, גם אותו העובר בן פקועה הזה, גיד הנשה שלא אסור, וכן חלבו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא, בשליל גם גיד הנשה אינו נוהג בו, וגם חלבו מותר. ואמר רבי אלעזר מה רבי הושעיה, אם זה בן פקועה בחודש השמיני, לכל הדעות הוא מותר. כאן נחלקו רק בן 9 חי, והרלך רבי מאיר לשיטתו שאומר, שבן 9 חי, טעון שחיטה, לכן הוא טוען שהוא נחשב כמו בהמה גמורה, וגם חלבו וגידו אסורים. רבי יהודה הולך שיטתו שבן פקועה שמצאו אותו במעי אמו, אבל פי שהוא בחודש התשיעי הוא מותר באכילה ואינו צריך שחיטה, לכן גם כן חלבו וגידו מותרים. אז אם כן החליקו, לא יכול שחכמים אוסרים, אז מה זה שאמר רבי הושעיה? אלא חלבו דגיד, מפלג פליגד, הייתה להגיד הנשה מחטא את החרב בכל מקום שהוא, וחותך שמנו מעיקרו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גוממו עם השופי, כלומר, גיד הנשה, רק הגיד אסור מן התורה. אבל נהגו ישראל, מדרבנן, להחמיר גם בחלב שלו, בשומן שלו, שעוטפתו מפני שהוא נראה כמו גיד. ועומד על כך הבריתה, גיד הנשה מחטא את החרב בכל מקום שהוא. זה לא רק החלק העליון, אלא גם בחלק שהוא יורד למטה, והולך שם כל מיני כעין גידים קטנים, כל זה. וחותך שמנו מעיקרו, גם השומן שלו מלמטה מלמעלה, מעיקרו, הוא חותך את כולו. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גומו עם השופי, רק למעלה, מקום השופי, מקום שמה של הקף, שמה צריך לחתוך, אבל למטה לא צריך לעקור את כל השומן, את כל הגידים הזה שם. משונו של רבי מאיר שאמר, בכל מקום שהוא משמע, שאפילו אם זה שליל, איזה עובר שהוא בחודש התשיעי, שהוא אוסר רבי מאיר את הגיד שלו, הוא אוסר לא רק את הגיד שעשו מדאורייתא, אלא גם את אותו הגיד, שומן הגיד שעשו מדרבנן, גם כן רבי מאיר אוסר אותו. אלא חלבו דגיד, מפלג פליגי, דתניא. גיד הנשה מחטא את אחריו בכל מקום שהוא, וחותך שמנו מעיקרו דברי רבי מאיר. רבי דה אומר, גוימו עם השופי. ואת הגמרא אלא צריך לומר, שכמת רבי הושעיה להפך, להקל. לומר, אבל פי שרבי מאיר החמיר, שבן פקועה בחודש התשיעי, הוא גידו אסור, חלבו אסור, מכל מקום, בחלב של הגיד, כמה שהוא אסור רק מדרבנן, בזה הוא מודה לחכמים להקל בכך. תגמרה גם, זה גם לא נכון. למה? שהרי נחלקו בזה, ששנים הוא בריתה. גיד הנשה מחטא את אחריו בכל מקום שהוא גיד הנשה, עיקר האיסור שלו זה למעלה, מקום השופי, מקום מעריך למעלה, אחר כך הוא יורד למטה וגם יש לו בצדדים שם הקנוקנות, ולא רק זה, חזל אמרו שגם השומן שלו יהיה אסור, מפני שהשומן שלו דומה לגיד, לכן הכל אסור. אז הוא אומר, וחותך שמנו מעיקרו, מתחילתו, מכל המקום שיש, אפילו בהמשך, כל מקום שהוא צריך לחתוך אותו. דברי רבי מאיר. רבי דה אומר, גומו עם השופי, צריך לחתוך את השומן הזה דווקא למעלה, במקום של העיקר. שופי זה המקום בחלק בירך למעלה. רק שם בלבד מספיק, אבל לא צריך לחתוך אותו למטה. משנו של רבי מאיר שאמר בכל מקום שהוא משמע, שאפילו אם זה שליל, אפילו אם זה אותו בן פקועה, גם בזה הוא אוסר את הגיד ואת השומן שלו. אז אם כן, ודאי שרבי מאיר לא מודה בזה. אלא יתמר הכי יתמר. אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, לא לכו בו אלא על עסקי אכילה בלבד, למעוטה, רבעו וחורש בו. אלא כמת רבי הושעיה, שרק לעין אכילה, אז זה אמרו בן פקועה שהוא מותר. אבל לא צריך לשחוט אותו. אבל לגבי איסורים אחרים, ודאי שהוא אסור עכשיו כבהמה. מה הכוונה? שאדם שרבע אותו חייב מיתה. וכי אם אדם שחורש בו בכליים, גם כן עובר איסור של כליים. אמר רבי שמעון בן לקיש, לדברי המתיר בחלבו, מתיר בדמו. לדברי האוסר בחלבו, אוסר בדמו. ורבי יוחנן אמר, אף דברי המתיר בחלבו, אוסר בדמו. מה הקדמה קצרה? כאשר אדם שוחט בהמה, יש שלושה סוגי דמים. יש הדם הראשון, דם שהנפש יוצאה בו. מי שאוכל את זה, אנוש קראת. דם שני, דם שיוצא לאחר מכן. זה נקרא דם התמצית, יש בזה איסור לב. כפי דעת רבי יהודה, יש בזה גם כן איסור קראת. יש לאחר מכן, האיברים עצמם, כאשר אדם חותך אותם, יוצא מהם דם. זה לכל הדעות שבזה רק לב בלבד. אומר רבי שמעון בן לקיש, למעלה הבאנו מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, לגבי בן פקועה. שלפי דעת רבי מאיר, הרי שגיד הנשה נוהג בשליל וחלבו אסור, פי רבי יהודה אינו נוהג דין גיד הנשה בשליל וחלבו מותר. אמר בשעומד לקיש, לדברי רבי יהודה המתיר את חלבו, מתיר גם את דמו. ואילו לדברי האוסר את חלבו רבי מאיר, מלא אוסר גם את דמו. פי רבי יוחנן חולק ואומר, גם לדברי המתיר את חלבו, גם פי דעת רבי יהודה, בכל מקום דמו אסור. התיווה רבי יוחנן לרבי שעומד לקיש, קרועו ומוציא את דמו, מרבי זירה לומר שאין אנוש קראת. הקשה לו, הרי למדו במשנה, מפורש כתוב, שאם אדם מצא בן פקועה, אז מה עושה לו? קרועו, כלומר לא צריך לשחוט אותו, הוא מוציא את דמו, על כל פנים דמו אסור, ולכן צריך להוציא את הדם שלו, קשה על ריש לקיש. אז רבי זירה אומר, לא, אין כוונת ריש לקיש לומר שדמו מותר לגמרי, אלא כוונתו לומר, מתיר בדמו, דהיינו, שאין בזה עונש של קראת. למען כאמרינן, לרבי יהודה, לא יהא אלא דם התמצית, דתניא, דם התמצית בהזהרה, רבי יהודה אומר בהיקראת. מקשה הגמרא, איך אתה יכול לומר שזה כוונת ריש לקיש לומר רק שאין עונש קראת? הרי לפי מי אתה רוצה לומר את הדברים האלה? לפי דעת רבי יהודה, שהוא מתיר את חלבו, אתה רוצה לומר שבדם הזה שלו, אין עונש קראת בדם הנפש שלו, אלא רק לב בלבד. הייתכן? הרי אפילו אם נחשיב את הדם הזה של הבן פקועה, לא נחשיב כאילו זה דם הנפש, כי הרי הוא ניתר בשחיטת אמו. אבל על כל פנים יחשה לפחות כמו דם התמצית, דם שיוצא אחרי דם הנפש. והרי רבי יהודה, שלפי דעתו אנחנו באים לומר את ההלכה הזו, הוא סובר שדם התמצית גם כן יש בו קראת, כמו שראים בברייתא. תרגמה רב יוסף ברי הדירה סלה חסידה קרמי דירה ופה, אית לרבי יהודה דם וכל דם. כל אחד אם יחייב אדם הנפש, מחייב אדם התמצית. כל אחד אלא מחייב אדם הנפש, אלא מחייב אדם התמצית. עונה על כך רב יוסף ברי הדירה סלה חסידה, אומר, כתוב הפסוק, ואיש איש מבית ישראל מן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם, ונטיף עיני בנפש האוכלת את הדם, וחטאתי אותה מקרב עמה. הפסוק היה צריך להגיד דם. למה כל דם? בשביל לומר לך שכמו שדם הנפש חייב על זה קראת, ככה אומר רבי יהודה, גם דם התמצית חייב קראת. אז כמה שהפסוק מקיש אותם, דווקא כאשר הוא חייב על דם הנפש, חייב פי רבי יהודה גם על דם התמצית. אבל בבין פקועה היות שהוא לא חייב על דם הנפש קראת, למה? מכיוון שבעצם נחשב הוא נמשך אחרי שחיטת אמו. לכן ממילא גם על הדם התמצית, ומילים אחרות, על כל אדם שלו כולו, הוא לא חייב על זה בכלל כרת. היבא עלו, מה הוא לבדוד בבין פקועה? היבא דרבי מיר, לא תיבא אלך, דכיוון דאמר, טעון שחיטה, סמע על יהו. כי תיבא אלך, היבא דרבנן דאמרי, שחיטת אמו מטהרתו. מהי? כמה דאמרי שחיטת אמו מטהרתו? כי בשרה בדיקולה הוא, או דילמה, כיוון דרהית ואזיל, ורהית ואתה, סה, קרינה ב. יספקו חכמים, מה הדין עם אדם שחט כבשה, ומוצא שיש שם בן פקועה שעתיד להיוולד אבל עדיין לא נולד, והכבש הזה יצא וגדל, האם אפשר לפדות בזה פטר חמור? כתוב, כל פטר חמור תפדה בזה. אפשר לפדות בזה או לא? לפי דעת רבי מאיר, שסובר שבן פקועה שכבר הגיע הגיל שלו עתיד להיוולד בחודש התשיעי, הוא יש בו כל דינים, הוא חייב לשחוט אותו מחדש, הוא לא ניתן בשחיטת אמו, אז ודאי שאפשר לפדות בזה, כי הוא עושה גמור. ספק הוא ליבד רבנן, שאומרים שחיטת אמו מטהרתו. האם נאמר כמה שחיטת אמו מטהרתו, מנחשב כמו בשר שחוט שימצא בסל, שאי אפשר לעשות בזה פדיון פטר חמור? או אולי, כמה שחרי הכל הוא גדול, הולך ובא, והפי שלא צריך לשחוט אותו, מכל מקום נקרא פטר חמור, תבדה בזה, זה נקרא סה, אפשר לעשות את הפדיון המן. אומרת הגמרא, מור זוטרא אמר אין פה דין, ורבשי אמר פה דין. אמר לרבשי מור זוטרא, מה ידעתך? דגמר צה סה עם פסחים? אמא להלן זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה. תבדה תבדה ריבה. היא תבדה תבדה ריבה, אפילו כל מילה נמי. אם כן, ססה מה יהנלה. שואל רבשית מוזוטרה, למה אתה פוסל אותו? הרי מצד ההיגיון הוא נקרא סה. אלא מה? אתה אומר לי, למד זה גזירה שווה. כאן כתוב חופת החמור תבדה בסה. ולגבי קורבן פסח כתוב סה חיסב עם סה עיזים. כמו לגבי קורבן פסח, ודאי שהוא פסול. למה? מפני שאי אפשר להקריב אלא כבש שנולד, אבל זה שהבקירו את הבטן של אמו והוציאו אותו משם, הוא פסול לקורבן פסח, אז זה לומד גזירה שווה. אחרי אתה אומר שהוא פסול גם כן לפדיון פטר חמור. אם ככה, אם אתה רוצה ללמוד גזירה שווה, אז נלמד עוד כמה דברים. כמו שם צריך לבדוק דווקא להקריב קורבן פסח דווקא זכר ודווקא תמים ובן שנה, אז גם פה נדרוש שאי אפשר לבדוק בסט הפטר חמור אלא אם כן זכר, תמים ובן שנה. אלא מה התשובה היא? כאן הפסוק אמר פעמיים תפדה. אומר הפסוק חול פטר חמור תפדה בסה, ואם לא תפדה בערבתו. אז ריבוי הלשונות בלומר תפדה בכל מה שיהיה, אפילו אם זה לא זכר, לא תמים, לא בן שנה. כן, לפי זה נדרוש גם כן שאפילו אם הוא בן פקועה גם כן יהיה מותר. אמר לו לא, כי אם כן, לעניין מה התורה לימדה אותנו גזירה שווה ססה, הכוכח שזה בא למעט משהו אחד. מה הוא בא למעט? שאם זה בן פקועה, אי אפשר לבדות בזה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.